רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלוש סיבות ליצור פודקאסט עבור המותג שלכם. אחד, פודקאסטים הם הדבר הבא בעולם השיווק, ומחקרים רבים מראים שהם יעילים יותר מכל סוגי הפרסום, כולל פייסבוק וגוגל. שתיים, פודקאסט טוב גורם למאזינים להתאהב בעולם התוכן של המותג ולהזדהות עם. שלוש, הפודקאסטים בישראל נמצאים בתנופה אדירה עם קהל חדש שמצטרף בכל יום. ולמה לכם לעשות את הפודקאסט שלכם איתנו בפודקאסט ישראל? תשאלו את חברת החשמל, את משרד הכלכלה, אמדוקס החינוכית ובנק דיסקונט. עם 11 שנות ניסיון, 60 מיליון האזנות מצטברות ועשרות הפקות מקור איכותיות, תכלס אנחנו יודעים לעשות פודקאסטים כמו שצריך. חושבים על פודקאסט עבור העסק או הארגון שלכם בעברית או גם באנגלית? דברו איתנו, info@podil.net. בואו לעשות את הפודקאסטים שלכם איתנו, פודקאסט ישראל.
הפרק שתשמעו מיד בחסות פועלים הייטק.
ידוע שכל יזם הייטק מתחיל מסתייע במשקיעים ובקרנות הון סיכון כשהוא מקים סטארט-אפ. אבל בנוסף לכך, הליווי והמימון הבנקאיים הם הבשורה החמה בכל הקשור לתמיכה פיננסית עבור סטארט-אפים. היום בעושים עסקים נמצא איתנו יוסי ויניצקי, מנהל מערך הייטק בבנק הפועלים, כדי לספר לנו על היתרונות של הליווי הבנקאי שניתן להעמיד לטובת היזמים, על כברת הדרך שעבר עוד כשהתחיל בקרנות הון סיכון, ואילו המלצות יש לו עבור הסטארט-אפיסט המתחיל. שלום יוסי ויניצקי.
שלום חגי.
אז בוא ספר קצת על עצמך.
בסך הכל אני התחלתי, סיימתי הנדסה ומינהל עסקים בתל אביב, ועבדתי כשנה בחברת תוכנה, ודי מהר נשאבתי לעולם של קרנות הון סיכון, כך שלפני גיל 30 כבר הייתי בקרן בשם יוזמה. יוזמה בעצם הייתה קרן שהתחילה את כל שוק קרנות הון הסיכון בישראל.
היא לא הייתה ממשלתית?
היא הייתה ממשלתית, נכון, זה היה תוכנית כן. של מדינת ישראל, טרום העלייה הרוסית. יחד עם תוכנית החממות, זה היה תוכנית של המדינה איך לקבל את פני העולים, ואחד מזה זה היה הקמת קרן יוזמה. Mm-hmm. בעצם יוזמה הסקיעה ב-10 קרנות הון סיכון, כ-LP, כמשקיע, ויחד עם זה עשתה השקעות ישירות. והתמזל מזלי להיות בצוות הזה שהיה שותף לכל העשייה הזאת. בעצם הקמנו את השוק הזה די מההתחלה.
אוקיי, אתה מדבר על השוק הזה, אתה מתכוון לשוק מימון חברות ההייטק או השקעה בחברות ההייטק?
שוק קרנות הון הסיכון.
קרנות הון סיכון, כן.
קרנות הון הסיכון. לפני זה היו בצורה ספורדית, אבל זה לא היה ממוסד, וזאת הייתה ההתחלה, איפשהו אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-90.
אוקיי, ומשם?
הייתי שם כ-5 שנים, אחר כך היוזמה הופרטה, הלך עם אופר, הספקתי לעבוד עם מה שאחרי זה נהיה אופר הייטק, ואחרי זה נהייתי שותף בקרן בשם צ'אלנג', אתגר. ניהלנו 200 מיליון דולר בשתי קרנות, הייתי שם 13.5 שנים שותף.
מאיפה הכסף של הקרנות היה אז?
משקיעים פרטיים וגם כמה מוסדים. כך שעשיתי לאורך אותם 20 שנה בסך הכל, הרבה מאוד השקעות בסטארט-אפים מכל הסוגים. סוגים אני מתכוון טכנולוגיות, כי לא יוזמה ולא אתגר היו מפוקסות על תחום אחד. אז עשיתי מדיקל דיווייס ותוכנה וחומרה ופאבים, צ'יפים וקלינטק ופארמה, מכל וכל, וגם בכל השלבים. מסיד סטייג', חברות רעיון עם הפית ומצגת, ועד לחברות ציבוריות שנסחרות בנאסדק.
סתם ככה, בשביל לסבר את האוזן, דוגמאות שנדע על איזה חברות מדובר?
M-Systems ווולטר וקופרגייט וארלי סנס ופאוור דיזיין ועוד ועוד ועוד. אני כל פעם מוסיף ללינקדין עוד איזושהי חברה שהייתי, שהשקעתי בה. אז שורה ארוכה מאוד של חברות. ובעולם הזה ראיתי את כל מה שיש לראות בהון סיכון. החל מהצלחות, הנפקות בנאסדק, M&A's, מכירות, ועד לפשיטות רגל, סגירות, תביעות, החלפת מנכ״ל, כל מה שאפשר לראות.
ראית את הכל.
כן.
אוקיי, ואז מה, מתי מגיע, וזה השלב שבו נכנסת בעצם לעולם הבנקאי?
נכון, לפני כ-4 שנים צעדו אותי לפועלים להיות Head of High-Tech, שהמישן העיקרי היה להקים את מה שהיום נקרא פועלים הייטק, כלומר שירות בנקאי לסטארט-אפים בארץ. עד אז היה בבנק הפועלים סטארט-אפים, היה בו הכל, זה בנק גדול, מוביל, אבל לא היה פוקוס, לא היה מגמה מסוימת דווקא לעולם הזה, וזה היה חסר.
בוא תפרט לי קצת, שאתה אומר שירות בנקאי להייטק, מה הכוונה של המושג הזה?
זה אומר שחברת סטארט-אפ שמגיעה לאחד מ10 הסניפים שלנו שפזורים אגב בכל הארץ, מנצרת ועד לבאר שבע, מקבלת שם, נייד, אימייל של בנקאי או בנקאית, שהוא מטפל אך ורק בה, ואותו בנקאי או בנקאית הוא מטפל אך ורק בחברות סטארט-אפ, והוא או היא מוכשרים לזה גם. כלומר, זה לא במקרה מישהו שהראשון שפנה הוא זה שמטפל, אלא זה סט של בנקאי הייטק שנמצאים ב10 הסניפים האלה, ומטפלים אך ורק באותם חברות. אז מצד אחד יש לך בנקאי שלך, שמייצג אותך בבנק, אתה לא לקוח של בנק הפועלים, אתה לקוח של אביב, חזי, שמות אמיתיים אגב, שולי, שהם בנקאי הייטק, ומצד שני, הבנקאי הזה גם מבין, הוא לא מפחד מהטרמינולוגיה של הייטק, ראונד איי, סיד, כל המילים האלה שבהייטק הם מעין ג'רגון כזה, ומחוץ לזה זה כל מיני מילים שלא מבינים.
ואותו בנקאי, שאתה קורא לו בנקאי הייטק, הוא במה הוא שונה מבנקאי נדלן, בנקאי תעשייה, בנקאי, לא יודע, כל תחום אחר שאתה יכול לחשוב עליו?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת, כי חברת סטארט-אפ היא חברה. חברה צריכה מה שחברה רגילה צריכה. מצד שני, יש לה צרכים מיוחדים. קודם כל ב-SLA, בשירות, החבר'ה האלה, ובצדק, דורשים שירות אחר לגמרי, מאשר אותו, לא יודע מה, פרויקט נדלן קטן, או, אני משווה את זה לעסקים קטנים, כי זה הנקודת ההשוואה שאתה יכול להשוות סטארט-אפ. אז משרד עורכי דין קטן, משרד עורכי חשבון, מלון קטן וכו'. אז הם דורשים שירות אחר, ובית, יש דברים שהם כן ספציפיים, המון התעסקות במתח, כספים שנכנסים מאופשור, מכל מיני מקומות שברגיל לא מגיעים לשם כספים. המבנה של החברות האלה, המבנה של המשקיעים שלהם, אלה הרבה המרות, אלה מאפיינים שהם ייחודיים לעולם הזה, ששונים מדברים אחרים.
אבל לא בכל ענף יש את הדברים הייחודיים, לא, אתה יודע, נדלן, יש לו את הצרכים שלו שאני מניח ששונים מחברה בתחום הכימונאות נגיד, אז בכל ענף הרבה בסופו של דבר מפתחים איזושהי מיומנות.
קודם כל זה נכון, נכון, בכל ענף יש מיומנות, אני מניח שביהלומים יש דברים מיוחדים, בנדלן יש דברים מיוחדים, אבל הייטק הוא כוח גדול פה בארץ, ולכן שווה להשקיע ולפתח דווקא בו מיומנות מיוחדת, ושוב רמת השירות שהחבר'ה האלה רגילים אליה, היא גבוהה משמעותית ממה שאנחנו רואים במערכת הבנקאית. יש גם סיבות לזה.
מה הסיבות?
מעבר למה שהם רגילים מנותני שירות אחרים, עורכי דין, רואי חשבון, שהבינו את הייחודיות של הסגמנט הזה קצת לפני המערכת הבנקאית, העולם הזה של סטארט-אפים הם רגילים לשירות, כמו שאמרתי, מיוחד, ובית, צריך להבין שעסקים רגילים, די מההתחלה הבנק מעורב כנותן אשראי. כי איך מקימים עסקים? מביאים הון עצמי מהבית, מה שנקרא, ולוקחים אשראי. ככה מקימים, לא יודע, מסעדות, מלון וכו'. בהייטק, המימון הראשוני לא מגיע מבנקים. הוא מגיע מאנג'לים, קרנות הון סיכון וכו'. כלומר, הבנק בנקודה הזאת הוא עוד נותן שירות, שזה בסדר גמור, אבל הוא לא בעלים, הוא לא מעורב באקוויטי, בפרויקט, מה שזה לא יהיה. ולכן, אם במצבים רגילים שהבנק הוא נותן אשראי, בגלל שהוא חלק מהבעלים, אז אולי היחס הוא קצת אחר, פה הוא עוד נותן שירות שצריך להתחרות בנותני שירות אחרים, ולהיות הכי טוב, הכי מהיר, אחרת הוא אפילו יוחלף במישהו אחר. כלומר, החיבור הזה, הוא פחות חזק מאשר כשאתה לוקח אשראי מבנק.
עכשיו, שאתה אומר נותן שירות, כפי שאתה אומר, בניגוד לאנג'לים ולמשקיעים ודברים מהסוג הזה, הוא בעצם נותן שירותים בנקאיים, הוא לא משקיע בחברה, נכון?
נכון. אנחנו לא משקיעים ישירות בחברות, אנחנו כן עושים דברים באקוסיסטם, אבל לא משקיעים ישירות בחברות. לחברות עצמם אנחנו נותנים את השירות הבנקאי ההוליסטי, החל מפתיחת חשבון ועד לקווי אשראי מאוד מאוד מתקדמים, שאולי אחר כך נדבר קצת על הנושא הזה, כי הוא יחסית מעניין. אבל באקוסיסטם, אנחנו כן משקיעים בקרנות הון סיכון, יש לנו תוכנית של Fund of Funds, אנחנו LPs בקרנות הון סיכון ישראליות, קרנות גדולות, בוא נגיד שהשקענו כבר במספר דו ספרתי גבוה של קרנות הון סיכון ישראליות, זה בצד אחד.
שזה לא קשור לשירות שאתם נותנים לסטארט-אפים, זה פעילות בעצם של הבנק מהנוסטרו שלו.
נכון, אבל זה כן קשור.
איך זה קשור?
משום שההשקעות האלה הן נעם פיננסיות גרידה, כלומר זה לא רק פעילות של בוא נשקיע דולר ונקווה לקבל 15 או כמה שיותר, שזה זה נחמד מאוד, אבל אנחנו גם משדרים פה לתעשייה שאנחנו חלק מהאקוסיסטם. השקעה בקרנות הון סיכון היא השקעה לטווח ארוך, 7-10 שנים. כשאתה נכנס להשקעות כאלה, אתה משדר לכולם שאתה פה כחלק מהתעשייה, חלק מהאקוסיסטם, אתה נשאר פה לזמן רב, אתה לא עושה פה סיבוב, זה משדר חוזק עצום, וגם נותן ערך לסטארט-אפים שלנו וגם לקרנות. אנחנו עושים אירועים עם השותפים של הקרנות, אנחנו מנגישים את הסטארט-אפים שלנו לקרנות, כלומר, יש פה איזשהו מעגל, זה לא רק השקעה פיננסית.
עכשיו, כשאתה מדבר על הפעילות מול הסטארט-אפים, הפעילות היא בנקאית קלאסית, מה שנקרא, במובן זה של שירותים בנקאיים, או שגם מתלווים לך אלמנטים נוספים לפעילות הבנקאית. תסביר קצת את ה...
אוקיי, אז יש את הפן הבנקאי, שבו הוא מתחיל בצורה מאוד רגילה, של פתיחת חשבון, כרטיס אשראי, עובר ושב, כל הצרכים שכל מי שפותח חשבון בנק צריך. ליד זה יש פעילות של תמיכה ועזרה. אני לפחות יום בשבוע יושב ב-WeWork, ופוגש סטארט-אפים מהבוקר עד הערב, מתוך מטרה אחת, לעזור להם, לחבר אותם, לקשר אותם, לתת פידבק על החומרים מהניסיון שלי כ-VC, בלי שום מילה על מצב החשבון שלך, או העמלות, או מתח. אוקיי? אז יש פה את הפעילות הבנקאית, שהיא קורית בצורה יומיומית, כי זה צרכים שהם חייבים, אבל יש גם תמיכה מסביב.
מה זה אומר?
זה אומר, אם אתה רוצה, בדרך כלל כולם יש להם צרכי גיוס כסף, אז זה להתייעץ, זה לקבל משוב, זה חיבור אם צריך למשקיע כזה או אחר, מאוד אוהבים את זה. בנוסף, אנחנו מאוד מעורבים בסצנת האקסלרטורים בארץ, אני אמנה כמה אקסלרטורים שאנחנו מחוברים אליהם, אז קודם כל 8200, שלושת האקסלרטורים שלהם, הראשי, ה-ISP, האקסלרטור למגזר הערבי, הייבריד, והאקסלרטור החברתי, האימפקט שלהם, IBM Alpha Zone, Mass Challenge, ביסטק של הטכניון, Fusion LA, בכל האקסלרטורים האלה אנחנו מאוד מעורבים. זה אומר, אנחנו נותנים office hours, אנחנו שופטים בכניסה, demo days לפעמים פיזית אצלנו. פה יש פעילות שהיא חצי תמיכה בתעשייה וחשיפה שלנו לעולם הסטארט-אפים.
אוקיי. עכשיו, הזכרת את הפעילות הבנקאית. בפעילות של, נגיד, עסק רגיל, לוקח אשראי מהבנק. סטארט-אפים נדרשים לאשראים, הרי הם אמורים לפעול עם ההון עצמי שיש להם כתוצאה מההשקעות של השותפים, של האנג'לים, של הגופים האלה.
נכון מאוד. סטארט-אפים לא מתממנים מבנק בקטע של האקוויטי, של הגידול האורגני. פה מגייסים, כמו שאמרנו, מ-Friends and Family, אחרי זה אנג'לים, גופים כמו חממות וכו', וקרנות הון סיכון. איפה נכנס בנק לסצנה הזאת? בדרך כלל, ברגע שיש מחירות. אולי אפילו טיפה לפני, אנחנו יודעים לתת גישורים על מענקים של רשות החדשנות, שאנחנו יודעים שמה שפעם נקרא המדען הראשי, מגיע לחברה מענק, ולפעמים הוא מתעכב בגלל בירוקרטיה כזו או אחרת, אנחנו יודעים לגשר פה. זה אולי האשראי הראשון שאנחנו נותנים, הוא לא באמת אשראי, הוא יותר גישור. אבל כאשר מתחילות מחירות, אז אין סיבה, כאשר סטארט-אפ מתחיל למכור בצורה סדרתית, שהוא לא יתממן במה שנקרא הון חוזר, שבתעשייה המסורתית זה ברור, כל מנהל כספים של חברה שמוכרת, לוקח אשראי מבנקים למימון הון חוזר. אז ברגע שנכנסות מחירות לעניין, אז אנחנו יודעים לעשות מימוני חייבים, מה שנקרא AR, יש היום את המודלים של SAS, חברות שמוכרות חודש בחודשו, במודל של MRR, Monthly Recurring Revenues, אנחנו יודעים לממן דברים כאלה, שזה כבר בקצה העליון של האשראי. צריך לזכור מה השוני באשראי.
זהו, כי זה נשמע לי, אתה יודע, כל עסק, once הוא מוכר, אז הוא עושה מחירות, הוא מן הסתם צריך מימון כזה או אחר לתקופות, עד שמגיע כסף מהמחירות, במה זה שונה מכל מימון אחר, כשזה מדובר בסטארט-אפים.
השוני המרכזי שסטארט-אפ מפסיד. סטארט-אפ מפסיד אפילו, אפשר להגיד, לנצח. כשאתה מגיע לבנק מסחרי רגיל, עם בלנס שיט שלמטה הוא אדום, ואומר, אתם יודעים מה? אני גם רוצה אשראי. אז אתה מגלגל את כולם מצחוק, כי לא רק שאתה מפסיד כסף, אתה רוצה אשראי. למה? אין סיבה שיתנו לך ובצדק. למה שהבנק ייתן אשראי לעסק מפסיד? אלא אם כן יש פה איזושהי תוכנית של טרנראונד מטורף, עם הון עצמי עצום שהולך להיכנס, אז... אבל ברגיל לא נותנים אשראי לעסקים מפסידים. הסטארט-אפים מפסידים כמעט לנצח, אפילו המפורסמים שבהם, קח את אובר, קח את Airbnb, הם מפסידים מיליארדים, אוקיי? אז איך נותנים אשראי לחברה מפסידה? האם בכלל ראוי לתת אשראי לחברה מפסידה? התשובה היא כן וכן וכן. כי אם יודעים לעשות את זה, אם יודעים את המתודולוגיה, ויודעים לגדר את הסיכונים, אפשר בהחלט לתת אשראי גם לחברות האלה שהן כביכול מפסידות, אוקיי? האשראי הזה אמור לתמוך בגידול המחירות שלהם.
תגיד, okay. וכשאני מסתכל על זה, זה לא השיעורי הדיפולט, שיעורי אי-החזר הכסף של השערים האלה, הוא לא שונה כתוצאה מזה שאנחנו מדברים על עולם הסטארט-אפים, כל המשמעויות שלו עם הסיכונים, מאשר בענפים אחרים. אתה מדבר על זה כאילו כל סטארט-אפ הוא יכול להביא את הכסף בחזרה, אין בעיה גם אם הוא השורה התחתונה שלו הפסדית.
אז קודם כל דיברתי על סטארט-אפים שמוכרים. Okay. שזה כבר מפריד בין זה, ואני לא מדבר על המחירה הראשונה של 200 אלף דולר, אני מדבר על סטארט-אפים שמתחילים למכור בצורה סדרתית, לקוחות חוזרים, שאנחנו רואים שזה מתחיל לרוץ. שיעורי הדיפולט זה נראה שהם כביכול אמורים להיות גבוהים, בפועל אנחנו פחות רואים את זה. יש גם חברות כמו, חברות ציבוריות בארצות הברית שעוסקות בזה, והן מחויבות לפרסם את שיעורי הדיפולט שלהם, ואם מנתחים אותם, רואים שהם בהחלט לא שונים משיעורי הדיפולט הרגילים שמקובלים בתעשייה, אבל אני שוב אומר, זה הכל בתנאי שאתה יודע לחתם את זה. זה אומר, אנחנו משתמשים בקובננטים, כלומר, אנחנו דורשים דברים כאלה ואחרים, ובעיקר עוקבים אחרי מה שקורה. במימון אשראי כזה, לדוגמה, דוחות כספיים, בניגוד לאשראי רגיל, דוחות כספיים בסטארט-אפים זה היסטוריה רחוקה, אולי אפילו לא מעניינת. כי מה זה דוח כספי? הוא משקף מה שקרה לפני 4-5 חודשים, נכון? כי הוא כל רבעון, אבל עד שהוא יוצא זה עברו יותר מ3 חודשים. 4 חודשים בסטארט-אפים זה נצח. אז אם תסתמך על דוחות כספיים, לא, זה לא יעזור. אנחנו עוקבים חודש בחודשו אחרי החברות האלה, יודעים ממש מה קורה, ואז כשמתחילים להיות דברים לחיוב או לשלילה, אתה בשיח עם מנהל הכספים ואתה עושה התאמה. אחרת זה לא עובד. ברגע שאתה שומר על הכללים האלה, ואתה זהיר מצד אחד, מצד שני אתה לא מפחד, אתה עובד, אז אין סיבה שזה יהיה שונה מדברים אחרים. אנחנו גם בתקופה שהיא טובה, כלומר יש הרבה כסף בשוק, הקרנות משקיעות, אז בסך הכל הסייקל הוא טוב, ולכן אנחנו פחות נתקלים בדיפולטים.
אם אתה צריך לתאר את היתרון היחסי שלכם, יש עוד גופים שפועלים בעולם הזה שלכם, באזור הזה, למה שאני אבוא אליך ולא אלך ל... אחד המתחרים שלך?
קודם כל, יש מתחרים ומצוינים, אנחנו בתעשייה שלנו מאוד מפרגנים. אני, ההצעה שלי לסטארט-אפים היא קודם כל לפנות לנותן שירות שהוא בתחום. כלומר, עורך דין, רואה חשבון, בנקים, קחו מישהו שיש לו פרקטיקת הייטק, זה הראשון. בתוך הפרקטיקה, חפש את מי שלדעתך הכי טוב או שיש לו יתרונות. אם אני מסתכל עלינו, אז אני חושב שהיתרונות הם מתחילים במה שתיארתי בהתחלה, שיש לך בנקאי או בנקאית, שמטפלים בך, את לא מעלים אותך על המחשב, אתה חגי, לא, אני יודע שאתה חגי, כי אני מזהה את המספר שלך, כי אני מכיר אותך, אוקיי? כי אני עובד איתך מהיום הראשון, ולא איזשהו מישהו אחר, שזה יתרון עצום, כי בסוף העסקים עושים עם אנשים, ואז אתה לקוח שלי, של יוסי, ולא של בנק או חטיבה, שזה מקומות שפחות קשר אישי. יש לנו פריסה בכל הארץ, הייטק הוא לא רק ברוטשילד או ברמת החייל או בהרצליה ורעננה, מקומות שיש לנו בהם סניפים, אלא הוא גם בנצרת, בירושלים, בבאר שבע, בחיפה, ביוקנעם, כל המקומות האלה אנחנו מחוסים, יש שם סטארט-אפים ומגיע להם בנקאי הייטק. אז זה עוד דבר שאנחנו מאוד מקפידים עליו, ואנחנו מאוד מאוד מעורבים באקוסיסטם. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בכל מקום, בין אם זה מיטאפ, בפאב, בדיזינגוף בשבוע שעבר, שהייתי בו ונתתי איזשהו פיץ' על איך לגייס כסף לסטארט-אפ שלך, ובין אם זה כנסים מאוד מאוד גדולים שאנחנו משתתפים, האקסלרטורים, הקרנות, אנחנו בכל התעשייה, ואת כל הקשרים האלה מונגשים לאותו סטארט-אפ, החל מסטארט-אפ קטן שגייס כרגע 50 אלף דולר, בשבילנו הוא לא קטן בכלל, הוא ענק.
כן, תגיד, ואם אני צריך באמת לדבר במישור הכללי יותר, מה היתרונות של מימון בנקאי על חלופות המימון האחרות? למה ללכת לאזור הזה ולא לאזורים האחרים?
אז מימון באקוויטי, שהוא בעצם המיינסטרים של הסטארט-אפים, וזה בסדר, אבל הוא מימון מדלל. אתה מגייס, כולם מדוללים. נכון, זאת הפרקטיקה. אבל כאשר אנחנו מגיעים לשלבים שבהם כבר יש מחירות, יש בשר, החברה עובדת, אין שום סיבה שאותו מנהל כספים לא ישתמש בכלי הזה של מימון אשראי. הוא לא מדלל, נכון שהוא נושא בריבית, אבל אני חושב אם משווים את העלויות לעלויות של האקוויטי, זה מאוד משתלם. אגב, הרבה פעמים עושים את זה בד בבד, כלומר זה לא או-או. אתה יכול לגייס כרגיל באקוויטי ולהוסיף עוד לייר של אשראי, שהוא אמור לתמוך בהגדלת המחירות שלך. כלי ששוב, מנהל כספים בתעשייה המסורתית, אם תשאל אותו האם לקחת אשראי בנקאי, זה ברור לו מאליו. יש פה גם עניין של קצת חינוך של ה-CFOs בעולם שלנו, של סטארט-אפים. אנחנו קצת מאחורה, גם יחסית למה שקורה בארצות הברית בתחום הזה, אבל עם הזמן אנחנו רואים את הפתיחות. CFOs יותר מנוסים, פתאום ברגע שיש מחירות, מתחילים לשאול את הבנק מה הוא יכול לעזור לי במימון, וזה שאלה ראויה, כי מערכת היחסים עם בנק היא ארוכת טווח. אתה לא מתחיל אותה כשאתה צריך את הכסף, אתה מתחיל אותה לפני.
אתה כסטארט-אפ או אתה כבנקאי?
אתה כסטארט-אפ. אתה צריך להתחיל את זה לפני, לשאול מהם האפשרויות שלי, כדי שכשתגיע ליום שאתה עומד בתנאים שאפשר להתחיל לקחת אשראי, אז יש לך כבר את המערכת היחסים, אתה מכיר, יודע, ואתה משלב את זה במימון של העסק שלך.
עכשיו, כשמדברים על עלויות מימון, יש הפרשים בתוך המערכת הזו? זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יודע, השיקול הראשון של, לא יודע אם הראשון, אבל בטח אחד השיקולים החשובים של גוף, כמו סטארט-אפ, הוא בודק מה אני מקבל פה, כמה עולה לי המימון כאן, כמה עולה לי שם. יש בכלל הבדלים בתחום הזה שהם מכניסים משמעות לעניין הזה?
אז קודם כל כן, בהחלט, ו-CFOs מנוסים עושים שופינג, כמו שאנחנו צריכים לעשות בכל דבר צרכני. בעולם הזה זה פחות דרמטי, יש עוד הרבה פרמטרים אחרים חוץ מהפרמטר של הריבית. אגב, בעולם של היום שהוא אנומלי לחלוטין עם מה שקרה עם הריבית, אז זה קצת, גם זה כבר השתנה, למרות שאנחנו רואים שקצת זה חוזר לנורמליות. בהחלט יש הבדלים בריבית, אבל זה לא רק זה, זה גם מתי מחזירים ואיזה תקופה והסכום, כך שיש הבדלים, בהחלט יש הבדלים, הם לא רק בפרמטר אחד של עלות הכסף, אלא בכלל באיזה חבילה מציעים לי. כמה כסף, מתי אני צריך להחזיר, מה הקובננטים, כמה אני צריך להשאיר בחשבון שלי כל הזמן, צמיחה וכו' וכו'. זה עסק יחסית מורכב, האשראי בית.
בוא נדבר קצת על התחום בכלל, התחום ההייטק ברמה הכללית שלו. איך אתה רואה את הענף היום בארץ?
סך הכל אנחנו בפיק. אם מסתכלים על כמות הגיוסים, הסטארט-אפים הישראלים גייסו 6.4 מיליארד דולר השנה, שזה all time high, big time.
זה שנה שעברה בעצם.
כן, 18, שזה כן. הנתונים שיש לנו, מספר הקרנות, בדיוק היינו באיזשהו אירוע שאמרו שיש 132 קרנות ישראליות בלבד, ו-200 ומשהו קרנות שפועלות בארץ. אין ספק שזה פיק, וזה טוב. אנחנו צריכים לשמוח כשאנחנו נמצאים בפיק. זה לא יישאר ככה תמיד. מי שקצת עבר את המשברים של 2000-2008 יודע שזה סייקלים, זה עולה ויורד. הנקודה החיובית היא שהקרנות מצוידות בכסף. כלומר, גם אם יהיה איזשהו העתה, וראינו בדצמבר מה קרה בוול סטריט, שפתאום הזכיר לאנשים שזה גם יכול לרדת, ולרדת חזק, לקרנות יש כסף. וזה חשוב, כי הקרנות האלה הן שותפויות מוגבלות, והן צריכות להוציא את הכסף הזה, אז גם אם יהיה עצירה, והם יחכו חצי שנה ויראו מה קורה, הכסף יצא. כך שמבחינת הסטארט-אפים, אנחנו כיום בתקופה טובה, וגם אם יהיה איזשהו שינוי, יש לנו איזשהו פער שיש בו כסף להצטייד בו.
בעובדה שאתה אומר שיש להם כסף, היא לא פונקציה של כל העשור האחרון בעולם, למעשה שהיה ללא ריביות, והכסף הזה חיפש כל הזמן אצל תשואות שמביאות לו יותר, וברגע שהסביבה הזאת משתנה, זה לא יכול לעשות איזה שינוי בכל העולם הזה?
קודם כל יכול להיות, ואני אפילו, מתישהו זה יהיה, אין, אנחנו בעולם של סייקלים, ויש שינוי, וזה בסדר. יש כאלה שאומרים שיש שם יותר מדי קרנות, אני מעריך שהם צודקים, אבל אני מסתכל תמיד מהזווית של הסטארט-אפ. מהזווית הזאת, זה בסדר גמור. יש עוד דברים חיוביים שקורים שהם לא רק קשורים לבועתיות או לנושא של הכמות החברות הרב-לאומיות שנמצאות פה. כמשקיעות, כסקאוטרים, שזה באמת פנומנלי, וזה אחד הדברים שגורמים לחוזק הזה, והם לא מפסיקים להגיע. מעולמות מעולם לא ראינו פה. עוד ועוד חברות רב-לאומיות מגיעות לפה, מתוך הבנה, רצית אינוביישן, תבוא לישראל. ג'ק מה אמר בוועידה שהייתה לו מזמן, שהוא אמר להנהלה שלו רוצים אינוביישן, בואו ניסע לישראל, שזה מדהים. אז יש עוצמה באקוסיסטם המקומי, גם אם הסייקלים לא תמיד יהיו כל כך גבוהים.
כן, אתה יודע, אני לא מזמן צפיתי באיזושהי כתבה, הייתה באחד המשדרים, ודיברו על הדיפולט המטורף שיש בעולם הסטארט-אפים. ואתה יודע, אנחנו אוהבים נורא לשמוע על ההצלחות, והם אלה שתופסות את הכותרות, אבל המספרים של הדיפולטים הם עצומים. ואני רוצה לחדד איתך את הנקודה, איך עולם בנקאי, שהוא עולם בעצם מאוד שמרני, איך הוא חי, ואתה בדיוק נמצא במשבצת הזאת, שבין החיבור בין מצד אחד עולם בנקאי מאוד שמרני, לבין עולם סטארט-אפים שבו יש כמות עצומה של דיפולטים. איך שני העולמות הדי מנוגדים האלה חיים ביחד? תנסה קצת לתאר לי את זה.
אז אני אגיד שני דברים. אחד על הדיפולטים מהצד, קודם כל, רוב הסטארט-אפים לא מצליחים, נקודה, עובדה.
לא רק רוב, זה מספרים...
מספרים עצומים.
רוב מוחלט מאוד.
לחלוטין, לחלוטין. וזה נכון שבמדיה יותר רואים את ההצלחות. הם יותר מצטלמות טוב, זה יותר מעניין. אז קודם כל זה עובדה, נקודה. דבר שני שאני אגיד זה מבחינת סיכון בנקאי בעבודה מול סטארט-אפים כאלה, הוא קרוב לאפס. מדוע? נחזור למה שאמרתי מקודם, כי אין אשראי בהתחלה. כלומר, בוא ניקח את הדוגמה הכי טריוויאלית, חברה גייסה, נגיד, $500,000, פותחת חשבון בנק, אוקיי?
גייסה ממשקיעים חיצוניים.
גייסה ממשקיעים חיצוניים, $500,000, פעם ראשונה, $1,000,000, לא משנה איזה סכום, פותחת חשבון בנק, מתחילה לעבוד. מקבלת שירות, את השירות הטוב שתיארתי. אחרי שנה, שרפת הכסף, סגרה את החברה. כאילו המקרה הכי גרוע שיכול לקרות, אוקיי? מבחינת הבנק...
אין סיכון.
אין פה סיכון, לא הפסדנו כלום. כן. להפך, יש פה win-win. מדוע? אם היא קיבלה שירות טוב, ובואו נניח שהיא קיבלה שירות טוב, כי אחרת כל השיחה לא חשובה, אז מה יקרה עם היזמים? או שהם יהפכו לסחירים, ואז הם יהיו סחירים כנראה עמידים, כי הם בכל זאת או מתכנתים או מהנדסים, ואם הם קיבלו שירות טוב בבנק הפועלים, בפועלים הייטק, אז הם יחזרו לבנק. אם הם יפתחו סטארט-אפ חדש, וקיבלו שירות טוב, יחזרו לבנק. אז לא הפסדנו כסף, נכון, לא הרווחנו הרבה, אבל לא קרה פה כלום. זה בניגוד לנותני שירות אחרים, שיש גם עלויות סגירה, מה שנקרא. כן. רואה חשבון, צריך דוח סגירה, עורכי דין, יש להם כל מיני עלויות כאלה, ואז יש פה איזשהו מינוס. אצלנו לא קרה כלום, לא מעורב פה אשראי במצבים האלה, אז... אבל אם אני... יש עוד פן לשאלה שלך, לבנק מאוד קשה להתמודד מול התעשייה הזאת. וזאת אחת הסיבות שגם אצלנו וגם במקומות אחרים הביאו אנשים מבחוץ, מחוץ למערכת הבנקאית, לנהל את האופרציה הזאת, כי אתה יכול להגיד, עם אפס ניסיון בנקאי, חוץ מלקוח, איך אתה מנהל כזה אופרציה שהיא לא קטנה, בבנק, אוקיי? אז הסיבה שעשו את זה, וגם אצלנו וגם במקומות אחרים, ולפני זה ניסו ופחות הצליחו, כי חייבים לדבר פה את השפה, את השפה של העולם הזה, ולבנק או בנקאי רגיל, כולל למנהלים בכירים מאוד, מאוד מוזר, העולם הזה, איכשהו מתנהל, הצורה שמגייסים לקוחות, שהיא מאוד, מאוד אמורפית, אוקיי? אתה לא בא לסטארט-אפיסט ומגייס אותו בצורה אגרסיבית, כל הפעילויות שאנחנו עושים הן פעילויות רכות, הן פעילויות של תמיכה, פעילויות של עזרה, ובסוף זה מגיע, ומגיע בצורה פנומנלית. Mm-hmm. אבל זה לא אחד לאחד, זה לא עובד ככה בהייטק. אתה לא עושה משהו כדי לקבל משהו. אתה עושה טוב, והטוב חוזר אליך, הוא לא חוזר מיד, אבל לאורך זמן הוא חוזר. זה מאוד שונה ממערכות שבהן אתה משקיע שקל, ואתה חייב למדוד מיד מה קיבלת מהשקל הזה. ואם קיבלת פחות, לא לעשות. כשאנחנו עושים כנס או אירוע, לפעמים בהתחלה שואלים אותי, אוקיי, כמה לקוחות גייסת באירוע? אפס. אני לא עושה אירוע לגייס לקוחות, אני עושה אירוע כדי לתת תוכן לסטארט-אפיסטים. אז למה עשיתי אותו? ככה זה עובד.
יצירת קשר מתוך ההכרה והנחה ש...
יודעים שאנחנו פה.
אתה זורע את הזרעים
לחלוטין, לחלוטין.
עכשיו, תגיד, מבחינת הבנק עצמו, הפעילות הזאת כפי שאתה מתאר אותה, מבחינת הרווחיות שלה עבור הבנק, זה גם שונה מאשר בענפים אחרים, נכון?
בוא נגיד, המחשבה של בנקאים מסורתי, ושוב, זה בא כי ככה זה עובד במקומות אחרים, היא שאיפה שאין אשראי מסיבי, אז אין רווחים, אוקיי? ואז סטארט-אפים, אין אשראי בהתחלה כמו שתיארנו, אז מה זה שווה? עוד גם זה שירות מיוחד. לא כל עסק קטן מקבל שם של בנקאי בבנק הזה גדול. אז מסתבר שזה מאוד מאוד רווחי ומאוד משתלם. גם בשלבים הראשונים, ובוודאי כשאתה פורס רשת רחבה כזאת של אלפים של סטארט-אפים שנמצאים אצלנו, חלקם, כמו שאמרנו, נעלמים, וזה בסדר, וראינו שכשהם נעלמים זה לא פוגע בנו, אבל חלקם נהיים חברות מאוד מאוד גדולות. אתמול, בלי לחשוף דברים שהם תחת סודיות בנקאית, אבל אתה רואה חברה שאתה רואה בחשבון שלה 1,600 שקל פלוס, ויום אחרי אתה רואה 80 ומשהו מיליון שקל פלוס, אוקיי? וזה קורה, והכספים האלה יושבים איפשהו, אז זה פעילות שהיא מאוד רווחית.
אני מניח שזה גם באיזשהו אופן תורם לתדמית של הבנק עצמו. זאת אומרת, מעבר לפעילות שהיא רווחית כזאת או אחרת, אני חושב שבנק שיש לו פעילות הייטק זה גם תורם לתדמית שלו, כי גוף פחות שמרן, יותר מתקדם עם הזמן. הבנקים אנחנו יודעים שעושים הרבה פעולות כאלה, לא בטוח שהם כל כך רווחיות עבורם, אבל זה יוצר לפחות מבחינת תדמיתית, זה חשוב לבנק שהוא מודרני.
אז נכון, רואים את זה בכמה אופנים. קודם כל, הפרספשן שלנו בתעשייה, ואני אומר את זה לא מאיזושהי שחצנות, אנחנו שומעים פידבקים בצורה אובייקטיבית, הפרספשן של פועלים הייטק בתוך העולם הזה הוא מצוין. כלומר, בניגוד למה שרואים בעולמות אחרים, יחס לבנקים, מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהם עכשיו, אני לא בא מהתעשייה הזאת במקור, אצלנו אין את הדבר הזה. אנחנו באים לעשות טוב, אנחנו אוהבים אותנו, אנחנו אוהבים את הלקוחות שלנו, שזה מאוד משמח מול מה שרואים במקומות אחרים במערכת הבנקאית, וזה בגלל שאנחנו מאוד מאוד מתאמצים שזה יקרה. היחסי כיסוי שלנו ומהירות סגירת המעגל בין איזשהו ליד שאתה מקבל מספר נייד של פאונדר, שאולי מתעניין בפתיחת חשבון, עד שבנקאית קשר אליו ויפתח את החשבון, הוא נמדד בשעות. לא בחודשים ולא בפקס ולא בעוד שבוע או עוד שבועיים. אנחנו מאוד משתדלים לרצות הלקוחות שלנו. זה מצד אחד. מצד שני, בגלל שהתעשייה הזאת היא כל כך מתקדמת, אז הרבה דברים שמערכות שהן יותר, כמו שאמרת, שמרניות וקצת מאחור, מאמצות, קורות בהייטק ראשונים. כלומר, הנושא הזה שאנחנו אמרנו מיד בהתחלה, כי חלק לא קטן מהאנשים שעוסקים בזה, לא הגיע מהמערכת הבנקאית אצלנו, ולכן הוא בא עם התפיסות שאנחנו רגילים לעבוד בהן. זה אומר, עובדים בכל שעה, אתה שולח אימייל לבנקאי הייטק בשבע בערב, מצופה שהוא יענה. כי הלקוח עובד בשבע בערב או בשמונה. Mm-hmm. אז נכון שהבנקאי לא יושב מול המחשב שלו, והלקוח מבין את זה. הוא מבין שאם שאלת שאלה בנקאית בשבע, שמונה, תשע בלילה, אז לא תקבל ממש מהמערכות. אבל אם הבנקאי ענה לך, קיבלתי, אני על זה, מחר בבוקר יהיה תשובה, מבחינת הסטארט-אפיסט, אתה עשית מצוין, כי הוא העביר את הבעיה מהראש שלו לראש שלך.
כן.
דברים כאלה, לאט לאט אנחנו רואים נכנסים למערכת הבנקאית, הנושא של להיות האישי הזה, לא רק דיגיטלי, גם אישי. אנחנו רואים את זה, רואים במדיה את כל המאבקים. נכנס השירות הזה, שאצלנו הוא ברור. הוא היה ברור לנו מההתחלה, ולאט לאט הוא נכנס גם למקומות אחרים.
כן, בוא נדבר עוד, נחזור לעניין עולם הסטארט-אפים באופן כללי יותר. קצת ככה, איך אתה רואה את התמהיל של ההשקעות שהיה בה, נגיד בשנה האחרונה, אם נערכתך יחול בו איזשהו שינוי לקראת השנה הקרובה?
קודם כל אנחנו רואים שהרבה כסף נכנס לחברות הבשלות יותר, לגרוס, לסיבובי B, C וכולי.
שבהם הסיכון יותר נמוך.
סיכון יותר נמוך, כמות הכספים שאפשר להכניס היא גבוהה יותר, ולחברות האלה כבר רואים את הפוטנציאל. אז שם יש גיוסים בהיקפים גבוהים מאוד, עדיין יש גיוסים יפים גם בשלבים המוקדמים, בשלבי הסיד למיניהם. שוב, כמו שאמרתי, הסייקל הוא טוב כרגע, אנחנו נמצאים באיזשהו פיק, ויש תמהיל מאוד יפה של החלוקה בין סיד, A, B, C וכו'.
בכלל התחומים עצמם?
אז התחומים הם מה שחזקים פה במדינה, זה לא השתנה, קודם כל חזקים פה בתוכנה, ואז אפשר לפרוס אותה ל-AI וביג דאטה ודיג'יטל הלס וכל המילים האלה, שהם איכשהו נגזרות שונות ומשונות של תוך, גם סייבר, פינטק, זה נגזרות כאלה ואחרות של עולם התוכנה, שבו אנחנו מאוד חזקים, ולשמחתנו גם הוא תופס ומוביל את העולם, היום יותר בהיבטים של AI, שהוא בסך הכל enabling, הוא מאפשר, כל תעשייה יש ב-AI, אז זה שהוא מילה כזאת של buzzword, אבל היא אמיתית, דרך השימוש בביג דאטה, מה לעשות עם מסדי נתונים ענקיים, ואיך אפשר להוציא מהם תובנות, אנחנו רואים את זה בעולם הרפואה, תעשיית האוטומוטיב התפתחה פה, מוביל היה הסמן הימני, אבל יש אחרים, ואחד הדברים היפים ביזמים הישראלים, שהם כל הזמן משתנים, וממציאים את עצמם מחדש, לתחומים שהם בחזית הטכנולוגיה, ורואים את זה בצורה קונסיסטנטית. אז גם פה יש כמה וכמה תחומים שאנחנו מובילים בהם, ולא רק תחום אחד.
בוא נדבר קצת על היזמים עצמם. אם אתה צריך לתת טיפים ליזמים מתחילים, גם הניסיון שלך בהון סיכון, בקרנות הון סיכון, וגם עכשיו בכובע הנוכחי שלך, איזה טיפים הם החשובים ביותר?
כדאי שהרעיון הזה, או הנושא שהסטארט-אפ עובד עליו, יהיה באמת game changer. היום יש הרבה אנשים עם רעיונות, והרבה מהם חושבים שזה רעיון מאוד, מאוד דרמטי, והוא לא תמיד ככה. מה שמשפר ב10-15% משהו, הוא לא מספיק חזק. אנחנו צריכים משהו שיגרום לאותם לקוחות שלנו, ולא משנה מי הם הלקוחות, להיות ממש מאושרים, ממש משהו יוצא דופן. ואם זה לא זה, תעשה או תעשית דבר אחר, ויש הרבה מה לעשות. זה בכלל באופן כללי.
גם אם אותו, אם הם באמת חושבים שזה אותו game changer, איך הם יכולים לדעת אם לא נמצא איזשהו מישהו בעוד מקום בעולם, בארץ, בכל מקום אחר, שעובד בדיוק על אותו game changer ואולי הוא יותר מתקדם ממך?
זה פחות חשוב. קודם כל בוא נראה שהדבר שאתה עושה או שאת עושה הוא באמת דרמטי. ואיך? תשאלו את הלקוחות הפוטנציאליים שלכם. לא משנה מי זה, אם זה B2B, תשאלו את האקזקטיבס בחברות שאמורות לקנות או לצרוך את זה, אם זה אנשים, תשאלו אנשים, אפשר להם לעשות סקרים בפייסבוק או במקומות אחרים בעלות מאוד זולה. קודם כל שזה יהיה עם ערך. זה דבר ראשון. אחרי זה, בוא נראה באמת שאין מתחרים וכו' וכו', אבל שזה יהיה עם ערך. וואנס פתחת או התחלת, אז הייתי אומר מספר דברים חשובים. אחד, צריך לזוז מהר. היתרון העיקרי של סטארט-אפ על פני חברות אחרות גדולות, אולי היחיד היתרון שלו, זה היכולת שלו לזוז מהר. להזיז דברים גם בחברות טכנולוגיות גדולות, כמו אמזון, גוגל, מייקרוסופט, זה קשה. סטארט-אפ יכול לזוז מאוד מהר. אם הוא לא יזוז מהר, לא יקרה כלום ולא יצליח.
מבחינת הפיתוח שאתה אומר?
כל דבר, פיתוח, שוק, לשנות את המודל, כל הדברים האלה צריך לזוז מאוד מהר. והדבר החשוב ביותר שעליו מסתכלים המשקיעים, ולא סתם מסתכלים, אלא זה הדבר אולי המנבא מספר אחד ליכולת של סטארט-אפ להצליח, זה כמובן הצוות. אסור להתפשר בצוות. אם הצוות לא שלם או אם חסר, לחכות שהוא ישלם, למצוא את הכי טוב שאפשר. אגב, זה לא קל. אני חושב שהאתגר העיקרי היום לפאונדר, מנכ"ל של סטארט-אפ, הוא מציאת אנשים. כלומר, גייסת 2-3-4 מיליון דולר, בוא נראה אותך מוצא צוות. זה מאוד קשה. יש תחרות עצומה בין הסטארט-אפים ובין המלטינשנל שמגייסים ומציעים תנאים מצוינים. עם הרבה פחות סיכון. אם אתה הולך לעבוד במרכז פיתוח של אמזון, אז אמזון תישאר בחודשים הקרובים, הסטארט-אפ יש בו סיכון. אז זה אתגר גדול. אז צוות, לא להתפשר, רעיון שהוא באמת פורץ דרך, משנה, לזוז מהר, ולהסתייע בגורמים שעשו את זה כבר. בין אם זה נותני שירות, בין אם זה מישהו שכבר עשה את זה ויכול לייעץ לך, אתה לא לבד, יש הרבה, בייחוד אצלנו במדינה, שזה אחד היתרונות, יש הרבה גופים שיכולים לעזור לך. אקסלרטור, מישהו שעשה את זה, רואה חדין שלך, רואה חשבון שלך, הבנקאי שלך, שוב, אם הם מהתחום, יכולים לקצר לך תהליכים. זה אחד היתרונות שאנחנו נמצאים במה שקוראים סטארט-אפ ניישן. כמה שזה שחוק, יש בזה גם אמת.
לא אמרת לי את המילה שוק. זאת אומרת, למה אני מתכוון? הרבה פעמים אתה חושב רעיון נפלא. זה שהרעיון הוא נפלא, לא צריך שיהיה לו גם קודם כל שוק שיהיה למי למכור אותו?
לחלוטין כן, למעט דברים שהם B2C שמאוד קשה, המודלים האלה של לצבור המון המון יוזרים, אבל בכל שאר המקומות בהחלט צריך להיות לזה שוק, צריך להיות פייר, מישהו שבסוף יהיה מוכן לשלם על זה כסף, מעבר לשוב למרקט שייר ולטראקשן וכל המילים האלה, בסוף זה צריך גם להביא ערך. אגב, אם אני חוזר רק מילה על, על האתגרים שיש לנו בתעשייה הזאת, כי יש גם אתגרים, אז הכוח אדם, מה שאמרתי, הוא אתגר כבד מאוד. כלומר, כמות הטלנטים שאפשר לגייס, היא, מה שיש היום הוא קטן על, על היכולת של הסטארט-אפים והחברות הרב-לאומיות להכיל. כלומר, יש חוסר בגורמים שיכולים לעבוד במקומות האלה. זה בעיה מהגדולות שיש לנו בתעשייה הזאת, ודבר נוסף זה היכולת והצורך לגדל חברות גדולות יותר. שיגיעו למימדים של מעל מיליארד דולר, עם צוותים, עם הנהלות, וזה גם צ'לנג'.
וזה השאיפה שלהם, או שהשאיפה שלהם היא אקזיט? זאת אומרת, לא להגיע לגודל הזה, אלא לפתח משהו נפלא, למכור אותו ולהתקדם מעלה.
אז אני חושב שיותר ויותר השאיפה היא לבנות משהו באמת גדול, פשוט בגלל התבגרות, התבגרות של המשקיעים, והתבגרות גם של היזמים. אני חושב שהאקזיט הוא לא מטרה, הוא חלק בעולם הזה, והוא בסדר גמור, אין לי שום דבר נגד האקזיטים האלה, הכסף מהאקזיטים, בניגוד למה שחושבים, או מה שראו פעם בסדרות כאלה ואחרות, הוא לא הולך ליאכטות, והוא לא הולך לבתים
גם.
הוא קודם כל, ואנחנו רואים את זה, הוא קודם כל חוזר ומתגלגל חזרה בדיוק לאותה עולם. זה נכון, אם הבן אדם קונה לו דירה מפוארת מצוין ורכב, אבל זה לא הכסף הגדול. הכסף הגדול חוזר לתעשייה הזאת. אוקיי? כך שזה בסדר גמור. אגב, לא כל סטארט-אפ יכול להגיע לממדים גדולים מאוד. וזה בסדר. אבל מי שכן, כדאי לנסות.
אתה יכול לספר על איזשהו סטארט-אפ, יזם, מישהו שראית לאורך הקריירה הלא קצרה שלך בתחום הזה, שאמרת שישאיר לך איזשהו רושם נפלא, אבל לא רק במבחן הבדיעבד, אלא כשראית אותו כבר בהתחלה ואמרת לעצמך, פה יש משהו שיעשה את זה. אתה יכול להיזכר?
קודם כל, רבים מהפאונדרים האלה, מהמנכלים האלה, הם אנשים מאוד מיוחדים. כי אם אני מסתכל כבר מההתחלה, הרי זה אנשים שיכלו לעבוד בצורה טובה, באיזשהו ארגון, להרוויח מזכורת יפה, להתקדם, בלי כל הסיכון המטורף הזה, ואנשים לא רואים את זה, את הסיכון שיש. אנשים לא רואים את זה שאנשים האלה לא נמצאים בבית, ולא נמצאים בסיום יום הג'ודו של הבן שלהם, או הבת שלהם, כי אין טסים ואין חגים ואין... אז הם יכלו לבחור בעולם הרבה יותר קל, והם לא רק שהם בחרו להקים משהו, אלא זה גם משהו שהוא פורץ דרך, שיש בו המון סיכונים. אז רבים מהם זה אנשים מאוד מיוחדים, עם כל מיני אלמנטים מעניינים מאוד. יש לי הרבה כאלה שרצים בראש, אני אקח את האחרון שפגשתי כדי לא לפגוע באחרים, זה דוב מורן. זכיתי להשקיע בו ב-M Systems, וגם לאורך דברים אחרים שהוא עשה, שאתה רואה בו איך מתגלם בו הרבה מאוד תכונות של יזם, כולל כישלונות, וכולל הבנה שהיה כישלון, ומה עושים הלאה, ולנסות לנתח את זה, וגם לבוא בטוב. לבוא ולעשות הרבה פעילות שהיא מעבר לפעילות העסקית, וזו דוגמה לאדם כזה, אבל באמת יש הרבה מאוד כאלה.
כן, הזכרת באמת נושא של כישלון. יש איזושהי נקודה שבה אתה יודע, שאתה מסתכל על סטארט-אפ, בחיים של הסטארט-אפ, שאתה יודע שבו אתה, אם אתה מייעץ להם, אתה אומר להם, חבר'ה, עצרו, אתם הולכים לכישלון, אין טעם להמשיך את זה, אתה יכול נחוש את האווירה הזאת?
אז כשהייתי VC, נמנעתי מלפרק לאנשים את החלום שלהם, כי לא חושב שזה תמיד ראוי, אמרתי דעתי, אבל בצורה, בכל זאת, זה היה פה שני צדדים. היום כשאני מייעץ לסטארט-אפיסטים האלה, אני בא לגמרי בלי שום, אין לי שום דבר חוץ מלעזור להם, אין פה עמלה ואין פה רווח ואין פה כלום. עכשיו זה מאוד תלוי מי עומד מולך. אם זה בן אדם פתוח, אז אני אומר לו בדיוק את מה שאמרת. כלומר, חברים, זה נחמד, זה מעניין, אבל אין לזה תוחלת. מהסיבות 1, 2, 3 ו-4. עכשיו, חלק מהאנשים מקשיבים ומפנימים, וחלק אתה רואה שלא. אתה רואה שממשיכים להסביר לך למה זה הדבר הכי טוב בעולם, ואז אני ככה לוקח צעד אחורה ומבטר. אבל מי שמוכן להקשיב, אגב, זה לא תמיד שחור או לבן. לפעמים זה תקשיבו, בואו תזוזו לעולם ליד. בואו תשנו את הדבר הזה והזה. זה לא תמיד שחור או לבן. מי שמוכן להקשיב, אני אומר לו, כן.
איפה אתה רואה את פועלים הייטק בעוד מספר שנים? אתה צריך להסתכל קדימה.
כן, אני חושב שבסך הכל המערך שלנו הוא בן 4. יש לנו עוד הרבה מה לגדול, גם בלהעמיק את הפעילות עם, עם הלקוחות שלנו הקיימים, שזה באמת אלפים של סטארט-אפים, להגיע איתם למקומות של האשראים המתוחכמים שדיברנו עליהם מקודם, יחד עם הגידול של החברות האלה שהן מתחילות להגיע לחברות שמוכרות בעשרות מיליוני דולרים, מהצד האחד, ומצד השני להגדיל את הפריסה שלנו ואת האחיזה שלנו בתעשייה הזאת ש... כמו שראינו, היא נמצאת בסייקל חיובי, היא קטר פה במשק, יש לה חשיבות עצומה לבנק הפועלים, ויש לנו עוד הרבה מה להתקדם קדימה עם המערך והתשתיות שבנינו.
יוסי ויניצקי, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
תודה רבה, חגי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.